ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, על כל פנים, הנושא כאמור זה הלכות תשובה, והנושא הזה שייך לחודש אלול, ואנחנו רוצים לדבר על ענייני תשובה במשנת הרמב״ם. למה אני אומר משנת הרמב״ם? בגלל שהרמב״ם מדבר על נושא של תשובה בכמה מקומות. יש לו בעצם קובץ הלכות מוגדר וברור שנקרא הלכות תשובה, שמופיע בספר מדע, וזה גם אומר דרשני למה זה מופיע בספר מדע, בשביל צריכים להגדיר מה זה ספר מדע. יש לו 14 ספרים, הספר הראשון זה ספר מדע. אבל מלבד זאת הרמב״ם מתייחס לענייני תשובה גם במקומות אחרים, אז כך שאנחנו לא לומדים דווקא ספר מדע, אם כי זה מה שנקרא הטקסט המרכזי. אז כך שאני כן הייתי ממליץ, היום זה כבר לא בכדי שיעשה, להביא ספר מדע ששם יש הלכות תשובה, או אפשר להדפיס, לצלם. בדרך כלל לפי עצמי קשה למצוא ספר מדע בבית המדרש, אז לכן אני אומר שאולי כדאי לדאוג לצילום. זה לא הרבה, אבל 10 פרקים. עכשיו, העובדה שזה 10 פרקים נתנה לדרשנים עניין להתערב בו. יהודי שהיה רחוק מאוד מלהיות דרשן, אבל גם כדי להשתמש בפועל בדרשה הזו, הוא אומר יש 10 פרקים כנגד 10 ימי תשובה. זאת אומרת, כל יום ללמוד פרק אחר בעשרת ימי תשובה, ואז אנחנו נלמוד ללכות תשובה לרמב"ם מסר. אבל כמובן זה לא מתאים לרב חיים, כי רב חיים היה יהודי אנליסט וקונספטואליסט ולמדן אותי ולא דרשן. גם 10 פרקים ללכות תשובה אין להם קשר מסוים להגיד שהיום הפרק הראשון זה קשור לשנה יום א', הפרק השני קשור לשנה יום ב', וכן הלאה. זה מפוזר בצורה שונה לחלוטין, כך שאני אומר שזה רק מן הכתובה על מה סימן לדבר. אנחנו מתנצלים בפני רב חיים ובפני מי שאמר שאנחנו עדיין לא בעשרת ימי תשובה, אנחנו רק בראש חודש אלול, אז כך שאנחנו לומדים את זה בין כל כך לא על פי ההנחיה הזו, שכאמור זה לא הנחיה ממשית, זה דרוש, אבל להזכיר את זה סתם בתור סימן הבא. עכשיו שימו לב, הנושא של תשובה שזה שייך בחודש אלול, זה לא מופיע ברמב"ם. זה כן מופיע באמת ברמב"ם, שזה שייך לעשרת ימי תשובה, כי המושג עשרת ימי תשובה הוא מושג חז"לי, מושג שמופיע ישוע השם בהימצאו קרוב להיותו קרוב. אומרת הגמרא, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, אלו 10 ימי תשובה. אז כך שהחובה המיוחדת המוגברת לעשות תשובה יותר מאשר בכל ימות השנה זה 10 ימי תשובה. באלול אפשר להשתקשק באוקיינוס האטלנטי או בים התיכון או איפה שאתה רוצה או בכנרת, אין שום הלכות תשובה בחז"ל, והרמב"ם בדרך כלל הולך בנושאים האלה בעקבות חז"ל, והוא לא מדבר בכלל על הנושא של תשובה בהקשר לחודש אלול. ממתי בכלל חודש אלול הפך להיות חודש של תשובה? הייתי אומר שזה מפוזר פה ושם בקדמונים כבר, אבל קדמונים בתר חז"לים, אני מתכוון אחרי חתימת תלמוד הבבלי והירושלמי, וגם שם אולי אצל חסידי אשכנז בעיקר הדברים האלה התחילו לקרום עור וגידים לקראת סוף תקופת הראשונים, כאשר הטור למשל כותב את הקטע הידוע בפרקי דרב אלעזר, שמשה רבינו עלה להר סיני בפעם השלישית בחודש אלול, היום לפני 3,500 שנה או משהו כזה, כן, א' אלול, ואז מתחילים 40 יום האחרונים שהם ברצון, הפרוש ברצון, שאז הקדוש ברוך הוא כביכול כבר מוכן למחול במידה מסוימת, לא לגמרי, אבל מוכן למחול על חטא העגל. וב-40 יום הללו אז משה רבנו כותב פסול לך את הלוחות השניים, את הפעולה הזו שהיא בעצם מהווה תיקון של מה שגרם לשבירת הלוחות הראשונים בי"ז בתמוז. אז את הפעולה הזו משה רבנו עושה מראש חודש אלול ואילך, לכן תוקעים גם בשופר, מביא שם טור על פי הפרקי דרב לזה כדי להודיע, כיוון שתקיעת שופר היא גם מעוררת, אז כבר התעוררנו. אם בכל אופן יש ספר מדע אחד פה, לא משנה איזה הוצאה באזור, אז אני אודה לכם. ספר מדע פרטי, יש פה רעלית, סיבורים. יש פה כל מיני הוצאות, זה לבחירה. אין פה מישהו פרטי שמוכן לשאול? זמן השאול. למה אני מחפש את הרמב״ם? אני מחפש את הרמב״ם בגלל שהוא כן מתייחס, הוא כן מתייחס לנושא של תקיעת שופר בהקשר לתשובה, וכיוון שזה היום הראשון שבו אצל הרבה עדות מתחילים לתקוע בשופר, אצל הספרדים מחר מתחילים לומר סליחות, אצל אשכנזים הצלנים הם לא קמים מוקדם, הם לא אומרים סליחות, אבל בכל אופן תוקעים בשופר ואומרים לדוד השם עולה וישב. זה כבר התחילו בראש חודש. סליחות לא אומרים בראש חודש, אבל לתקוע בשופר ולומר לדוד השם עולה וישב כבר עושים בראש חודש. הם עושים באלף דורות חודש שלו, הרבה דורות חודש שלו, זה שינויים מנהגים, ולא ניכנס לזה. אבל כל פנים, הקשר בין הנושא של תקיעת שופר ותשובה מופיע ברמב״ם, יש הכל. רמב״ם כותב בהלכות תשובה בפרק ג' אף על פי פרק ג' הלכה ד', פרק ג' בהלכות תשובה הלכה ד', הלכות תשובה זה בסוף ספר מדע, אף על פי שתקיעת שופר, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה, הוא מדבר על תקיעת שופר בראש השנה, לא על תקיעת שופר של ראש חודש אלול, אבל זה נותן לנו הגדרה על תקיעת שופר בכלל. אתם מבינים, אנחנו משתמשים פה ברמב״ם למשהו שהוא עצמו לא משתמש בו. הרמב״ם לא מדבר על תקיעת שופר בראש חודש אלול, אבל כיוון שהמנהג לתקוע בשופר בראש חודש אלול על פי פרקי דרב אליעזר, על פי הטור בהלכות חודש אלול, אז אנחנו נצרף לזה את הרמב״ם. אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר אורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם. למחרות זה שעון מעורר, תקיעת השופר מתפקדת כאזעקה, כן, שימו לב, כמשהו מעורר. והקיצו מתרדמתכם וחיפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו ברכם, זאת אומרת זו קריאה לחזור בתשובה. אלו השוכחים את האמת בעבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק, זאת אומרת אדישים, הם לא חוטאים דווקא, אבל הם אדישים, הם מה שנקרא אוטיסטים, אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו בנפשותיכם והטיבו דרככם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. לפי כך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה, כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו את כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחטה, עשה מצווה אחד הרי הכריע את עצמו את כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו להם תשועה. והצלה שמר צדיק יסוד עולם זה שצדק הכריע את כל העולם לזכות והצילו. ומפני עניין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה מעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים יותר מכל השנה. נהגו כולם לקום בלילות בעשרה ימים אלו, זה מנהג הגאונים. אנחנו לא מכירים מנהג כזה בימינו שרק בסדר התשובה קמים לסליחות. ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים כיבושים עד שיורה. טוב, למה קראת את כל הרמב״ם? זה רק כדי להראות שהרמב״ם נותן פה משמעות אדירה לרמז של תקיעת שופר. מדוע זה המשמעות אדירה? זה משמעות של הצלת כל העולם. זה הרי מה שהוא אומר, שאם בעקבות ההתראה הזו, אם בעקבות דברי ההתעוררות האלו שהשופר מייצר, כן, אז אדם ימצא לנכון להטות את כל העולם לכף זכות, את עצמו, את כל העולם לכף זכות, זה יכול להציל את העולם מחורבן. הרמב"ם מדבר על זה גם במקום אחר, לגבי המבול, לגבי סדום. זאת אומרת, זה לא דבר של מה בכך, זה דבר מתועד וזה דבר רציני ביותר. אבל הרמב"ם, למרות האמור, מדבר רק על תקיעת שופר של ראש השנה, ומתוך כך הוא גולש למנהג לומר סליחות ועשית ימי תשובה. לא כתוב שעשית ימי תשובה תוקעים בשופר, וגם לא כתוב שבחודש אלול תוקעים בשופר ברמב"ם, אבל מותר לנו להשתמש בעיקרון הזה שהרמב"ם פה מחדש ברמז גם להסבר המנהג שלנו. עכשיו, המנהג הספרדי הוא לא מנהג מיוחד של תקיעת שופר. מנהג הספרדי זה סליחות. במסגרת סליחות תוקעים שופר. הם כולם עושים את זה? עושים את זה כולם?
ספרדים? באמצע? בסוף הסליחות?
כן, כל חודש אלול.
באמצע הקדיש.
כן, וגם בעשרת ימי תשובה. אבל כל פנים, מבחינת הרמב״ם, הרמב״ם מדבר רק על תקיעת שופר של ראש השנה. זה מאוד מעניין, תכף תראו למה זה מעניין. זה מאוד מעניין. אולי נספר סיפור. סיפור שמופיע אצל הרב סולובייצ'יק באיש ההלכה. הרב סולובייצ'יק כידוע היה רמב״מיסט, ורמב״ם איזה דוד קרוב משפחה שהיה גר אצלם בבית, כך הוא כותב שכשהוא היה ילד קטן בשנתיים שלוש, אז הוא ידע שיש בבית, יש אבא ויש אמא ויש אחים ואחיות, יש גם רמב"ם, תושב הבית שלו. על כל פנים, כי הם דיברו, הם היו במה שנקרא אסכולת בריסק, ובריסק מדברים בלי סוף על רמב"ם. מראה רש"י, תוספות רמב"ם. הספרייה של אנשי בריסק היא קטנה מאוד, מאוד קומפקטית. כן, לא מעניין באחרונים, לא מעניין בהרבה ספרים. רמב"ם זה דרך גור, מה שנקרא, אי אפשר לוותר. רמב"ם, אחרי גמרא רש"י, תוספות רמב"ם. בעצם הרמב"ם הביא אותם לתוספות. פה ושם הם מוכנים לצטט גם איזה חתיכת ראש או משהו, אחרונים כמעט ולא. כמעט ולא. בסדר, אז הרמב״ם היה תושב הבית איפה שהרב סולובייצ'יק גר, אני מדבר הרבה, אין עמוד מסתמש שהוא לא מזכיר רמב״ם. לא רק הוא, כל המשפחת סולובייצ'יק, כל החכמים ששייכים לאסכולת בריסק, שהתחילה עם בית הלוי והמשיכה בגדול עם רב חיים בבריסק. עכשיו, יש שם סיפור מעניין שאני שמעתי אותו ממורי ורבי הרב יצחק קוטנר זצ"ל. אתם שמעתם אולי על הרב קוטנר? אלה ששומעים אותי קבוע ודאי שמעו, אלה שלא שומעים אותי קבוע, אז כדי להצדיק את ציטוטו, להכשיר אותו, אז נגיד שהוא היה תמיד מובהק של הרב קוק, אבל כיוון אחר לגמרי ממה שאתם רגילים לרב קוק. אבל הוא היה תמיד מובהק של הרב קוק, אפילו למד את החברותה, אבל זה במאמר מוסגר. נחזור לענייננו. הרב קוטנר היה יהודי מאוד מעניין, יהודי גם שובב קצת, חוש הומור מדהים, חיוניות יוצאת דופן, והוא מגיע לאמריקה, הוא למד בישיבת חברון פה, גם בתקופת הפרעות בתרפ"ט, וכשהוא היה בארץ ישראל אז הוא למד חברותא והיה ממש מאוד מקרב לרב קוק. לי הוא אמר באופן אישי, אני זכיתי ללמוד אצלו שש שנים, ולי הוא אמר באופן אישי שהרב קוק זה היה כל התורה כולה, והוא קיבל ממנו בכל התורה. הוא למד כנראה גם, למרות שהיה בחור צעיר עוד, הוא למד עם הרב קוק כנראה גם פנימיות וקבלה. בכל אופן, אבל גם דברים אחרים. בכל אופן, אז הוא גם היה כמו דבורה שמלקטת נופת סוף מכל מיני פרחים. הוא קיבל מהמון אנשים, מהמון מקורות. הוא גם למד בבית מדרש של הרבנים בהילדסהיימר, למד באוניברסיטת ברלין. בקיצור, הוא היה דומה מאוד לרב סולובייצ'יק בנקודה הזו של רב צדדיות אדירה. כמו הרב סולובייצ'יק, הוא היה אחד מגדולי הדור, אבל הוא היה הרבה יותר חרדי מהרב סולובייצ'יק. הוא היה ראש שיבה חרדי באמריקה, ישיבת חיים ברלין, שאחר כך גם פתח בארץ, כולל עולים, אני למדתי בארץ, לא בניו-יורק. אבל ישיבת חיים ברלין, ישיבה חרדית ידועה ומפורסמת בניו-יורק. בכל אופן, למרות שהיא חרדית, עקבות הרב ווטנר, עוד גדולים שם, הם נותנים ללכת לאוניברסיטה בלילה. הם נותנים בלילה בברוקלין קולג' או בטורו קולג' או עמדים מצטיינים במיוחד הולכים לקולומביה אוניברסיטה. אבל זה נדיר. הרב ווטנר מגיע בתפרש צדיק ח' מארץ ישראל לוורשה, מוורשה צריכים לברוח, כבר מרגישים שהאדמה רועדת. אז הוא היה יליד ורשה, ההורים שלו נספו את זה בשואה, גרו בוורשה. והוא מגיע בעקבות שידוך, בעקבות אשתו, מגיע לניו-יורק. הוא עדיין אברך צעיר, אני לא בטוח שהיה לו אפילו משרה, הוא היה מייסד של ישיבת קבלים, כולל גורארי, היה מהרליסט מובהק, גם את זה הוא קיבל מהרב קוק, גורארי זה הספרו המרכז הגדול ביותר שאמר על הרש"י על החומש. בכל אופן, אז הוא נמצא בניו יורק. הוא מחפש מקום להתפלל בראש שלו. הוא נקלע למניין של רבי משה סולובייצ'יק. רבי משה סולובייצ'יק היה ראש ישיבת האוניברסיטה, רבי יצחק אלחנן. הוא אביו של רבי יוסף דוב סולובייצ'יק, שאנחנו מכירים הרב סולובייצ'יק. אבל כבר אביו היה גאון גדול, רבי משה סולובייצ'יק שהיה בנו של רב חיים. הוא היה פרסקאי מובהק, גאון גדול, והוא היה ראש ישיבת רבי יצחק אלחנן של ישיבת האוניברסיטה. בקיצור, יש לו בית מדרש, הוא רב של בית כנסת, שם בניו יורק, במנהטן. הרב ווטנר בא להתפלל שם, בראש שם. צריכים בל תוקע טוב. בבריסק מאוד מקפידים על קוצו של יוד לקיים את ההלכה, ממש ברצינות תהומית, אדירה, דייקת מאוד. כן? לא, הם לא מתנערים מהפנימיות וכולי, אבל קודם כל, מבחינה חיצונית, צריכים להקפיד מאוד על ההלכה, על צורת התקיעות, על הזמן של התקיעות, וכל הפרטים. טוב, הם לא מצאו בל תוקע ליטרים, אז בדיעבד התפשו הבל תוקע חסד גור. בסדר, גם הוא יהודי. אז דווקא חסדי גור בבריסקי הסתדרו, כשאנחנו אומרים טיפוסים חליפים. ככה לא מדברים הרבה, אלא ככה מאוד עניינים, מאוד דוגרים, נוקבים, מידת הדין, בקיצור. מידת הדין והרבה עמל, הרבה רצינות, זה בא מקוצק. גור הרי זה שיריים של קוצק, זה אסכולה מאוד, באנגלית יש איזה ביטוי טוב, no nonsense, בלי פרילים, בלי כל מיני דברים, ציצים ופרחים, אלא רב הדרי יש לו את הצד הזה כשהוא באלמנט שלו. קשוח וקוצני. בקיצור, טוב, אני מעריך קצת בסיפור, כי זה סיפור עם לקח מיוחד. החסיד גור הזה, שהוא נבחר אחרי שהוא כמובן נבדק היטב על ידי רבי משה סולובייצ'יק שקרא בית הכנסת, נבחר להיות בעל התוקעת באותו ראש השנה, ומגיע הזמן של תקיעת שופר. טוב. אז כמו שזה מקובל, בעל התוקע, ככה מתנתן בטלית, מכין פה שופר וזה, והנה, מתקרב הזמן לתקוע. ואז מתחיל להגיד כל מיני דברים, ופתאום הוא פורץ בבכי קורע לב. כמו שסור רצ'יק לא מבין מה הוא פוחר, ליטאי, בריסקאי. טוב, ממתים קצת, השעון שלו כבר מוכן, בשביל לבדוק את אורך התקיעות וכל הדברים. בן אדם לא מפסיק לבכות. בסוף רמוש סולובייץ' שככה נותן איזה מכה ואומר, אני לא מבין אתכם חסידים. ממי זה בא מהחסידות, מהאימת הדין שלו וכולי וכולי, מה אתם בוכים? זו מצווה לתקוע בשופר, יש גם מצווה להניח תפילין, יש גם מצווה לעשות שילוח הקן. האם גם אז אתם בוכים? מה יש לבכות? זו מצווה. זה רק הכתוב שחייבים לתקוע בשופר בראשונה. מה לך בוכה? טוב, הסיפור נרגע, הרב מתקיע, הקריא לו את סדר התקיעות. ידע לתקוע היטב, כדת וכדין, היה בסדר. טוב, נגמרה את התפילה, לא מפסיקים לדיבור באמצע ולא שום דבר, והרב אוטנר בקרב הציבור שם, המניין הוא גדול, ניגש בסוף לערב, למשה סולובייצ'יק, גם גדול, סולובייצ'יק אין זמן, במיוחד זה כבר בסוף, אמרנו שזה בלי ציצים פרחים, שנה טובה, כמו בגור, כמו בברסק, אין מה שנקרא small talk, לא מפתפתת, במיוחד לא בראש שנה. ואז הרב אוטנר יודע ורוצה למשוך את תשומת לב הרב שיסכים לדבר איתו. אמר לו שנה טובה, שנה טובה, הוא שואל מאיפה אתה, או אם יש לך איפה לאכול או משהו. אמרנו, בלי ציצים כולכם, מה לך לסוף את זה? הוא אומר, יש לי קושייה גדולה על הרמב״ם. זה כבר אור ועיניו של רבי סולובייצ'יק. כשיש לך קושייה על הרמב״ם, הרמב״ם הוא קרוב משפחה, בן בית. אז זה כבר, עכשיו הוא מדבר. אז הוא כאילו אור ועיניו ואומר, כן, יש לי קושייה על הרמב״ם, קושייה גדולה. אולי זה קושייה גדולה. לא, זה מאוד מפריע לי הקושייה. מפריע לך הקושייה לרמב״ם? בחור כלבבי, בסדר. מה הקושייה? אז הוא אומר, הרב אוטנר, יש לי קושייה. הרמב״ם כשמדבר על הלכות תפילין, הוא לא כותב, אף על פי שתפילין גזירת הכתוב מצד תפילין רמז יש בה. לא כותב לרמב״ם. כשהוא מדבר על שילוח הקן, הוא לא כותב, אף על פי ששילוח הקן גזירת הכתוב רמז יש בה. הוא מדבר על, לא יודע מה, על שבת. לא כותב, אף על פי שזה הכתוב רמז יש בה. רק פה, בדיבורו על תקיעת שופר, פתאום הרמב״ם נהיה חסיד, נהיה איזה חסיד, במקום להיות ריסקר ולהתאי, הרמב״ם נהיה חסיד. הוא אומר, אף לשקעת שלו, רמז יש בו, רמזים זה בשביל חסידים. והרמב״ם הוא להתאי, לא, הוא נולד בבריסק. שם לא מדברים על רמזים. מה קורה פה? גם הרמב״ם פתאום נזקק לרמזים. הרב סולובייצ'יק היה גאון גדול, הוא הבין גם את הרובד התחתון של השאלה, כאילו הרב אוטנר בעצם בחוכמה הוכיח אותו למה הוא צעק על הבעל תוקע. כאן זה רמז, יש פה עולמות פנימיים. אפילו הרמב״ם, המתמטיקאי, הרציונליסט, הבריסקר, הליטאי והכל, הרמב״ם נולד בבריסקה ידוע. אומרים שזה קורדובה בספרד, אבל זה טעות, הוא נולד בבריסקה. בכל אופן, אז הוא בעצם כאילו הוכיח את הרב על פניו בצורה מאוד מתוחכמת, דרך השאלה הזו. כנראה יש פה דברים בגו, וזה באמת בעיה, זו שאלה אמיתית, כאילו למה הרמב״ם שינה מסגנונו ופתאום על תקיעת שופר הוא מחליט לדבר ברמזים. אז זה מה שצורץ, חושב ככה, חושב ככה, מחייך פתאום, נדיר, נדיר מאוד אצלו לחייך, הוא אומר, טוב, יש לי איזו תשובה, אבל אני רוצה לשמוע מה התשובה שלך, אברך צעיר. אני עדיין אברך צעיר, אני 20 ומשהו. אז הוא היה קרון גדול, אבל הרב משה סבצ'יק לא יודע משל לשמוע, לא יודע להכיר אותו אפילו, והוא היה כבר נגדול. הוא נחשב לאילוי מוורשה בגיל 25, הוא כבר גמר שז בעיון. גמר שז בעיון. ספר, תורת הנזיר, הרמב"ם הלכות נזירות, נושא אסותר וחליטה. אז הוא אומר, טוב, אבל איש צעיר, בטח יש לך... ניכר בפניך שיש לך איזה הסבר. מה אתה רוצה להגיד? הערבות מהערכה. כתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם. אז הוא ראש השנה. יום תרועה יהיה לכם. מה משמעות הדבר, יום תרועה יהיה לכם? שהיום הזה הוא יום של תרועה. לא כתוב על ימים אחרים יום הנחת תפילין יהיה לכם. לא כתוב על אפילו כשמדברים על מצוות היום, כן, נגיד מדברים על חנוכה, יום הדלקת נר חנוכה יהיה לכם. טוב, אין פסוק, מקום שיש פסוק. זה שיש מצווה ביום שראש שנה לפתוח בשופר עוד לא מצדיק שנקרא להיום יום תרועה, משהו שזה משנה את ציון של היום לגמרי, כן? אנחנו לא מדברים על יום קריאת מסוזה יהיה לכם, או יום כתיבת ספר תורה יהיה לכם, או אפילו בחגים אנחנו לא מדברים על יש מצווה, נגיד ביום הכיפור, ניתן מפשוטכם, כן? לא כתוב יום עינוי יהיה לכם, אפילו זה לא כתוב. אז במילים אחרות, התקיעת שופר צובעת את היום בצבע אחר לגמרי. זה משפיע ומקרין על צביון היום, דבר שאין לו אח ורע. לכן הרמב״ם פה טרח למצוא רמז, ולכן הרמב״ם מצא רמז שהוא אכן לא נגמר בתקיעת השופר, אלא הוא מקרין וגולש ומתרחב לכל אופי הזמן הזה. שמה הוא? שזה התעוררות לחזור בתשובה ולעשות חשבון נפש ולדעת שיש לך המון עוצמה בידיים, אתה יכול לשנות את כל העולם לכף זכות או לכף חובה. כל הדברים הגדולים הללו הרמב״ם דייק מהעובדה שכבר במקרא אנחנו מוצאים שזו מצווה שלא ללמד על עצמה יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. זה בעצם היסוד שהכריע את הרמב״ם להגיד אף על פי שגזירת הכתוב היא, ובזה בבריסק גמרו. בבריסק לא דיברו על טעמי המצוות יותר, הגדירו, היו מתמטיקאים בלימוד, הגדירו את המצווה. אבל הלמה והאיך והזה, זה קשור, אם בלמדנו זה קשור לרבשי משקוב, ואם פנימיות וזה, זה קשור לחסידים ולמקובלים וכן. כאן הרמב״ם פתאום נהיה מקובל וחסיד, מדבר על רמזים. פעם ראשונה אולי, או יחידה שמדבר על רמזים. אז מכאן נחזור לעניינים. למה אני מספר את הסיפור הזה? קודם כל, יש פה וולט יפה, וולט עמוק ונכון. שנית, יש פה בעצם משהו מאוד יסודי, שהתשובה היא דבר, היא מצווה שדורשת התעוררות. למה היא דורשת התעוררות? לא בגלל שאנשים רשאים, זה גם מאוד מעניין ברמה, בגלל שאנשים אדישים. הבעיה הגדולה שלנו היא אדישות. היא אדישות, והבעיה הזו היא בעיה כפולה ומכופלת בדורות שלנו. אנחנו אדישים למצוות. אנחנו לא נגד מצוות, אני מדבר על אנשים שומרי תורה, מצוות, כיפות, לומדים בישיבה והכל. הרבה פעמים יש בלב שלנו סוג של אוטיזם, כן? סוג של חוסר התעוררות, חוסר התלהבות. המצווה, הליבה של מצוות תשובה זו ההתעוררות. זאת אומרת, לעשות את חשבון הנפש, לעשות את חשבון העולם גם כן, לא רק חשבון הנפש האישי שעברו עצמה, אלא לעשות את ההשפעות, להיות מודע להשפעות ששינוי בהתנהגות היחיד יכול לשנות אותו, את החברה, את המדינה, את העולם כולו. זה בדיוק מה שהרמב״ם פה לומד. לכן אני כעת רוצה לחזור לעניין של תקיעת שופר כבר בראש חודש אלול, או כל יום ויום שיש מושג של תקיעת שופר. המושג הזה הוא בעצם ניתן לדיוק מהרמב״ם, ואני אומר פה כלל שדיברנו על זה אולי בעבר, אבל חשוב להפנים אותו, חשוב להזכיר כלל שקיבלתי מרבותיי. תדעו לכם שככל שנוקפות השנים עוברים עוד דור ועוד דור, היהדות למעשה נהיית יותר גדולה מבחינת הכמות, לא מבחינת האיכות אלא מבחינת הכמות. יש לנו כל הזמן מנהגים חדשים, יש לנו המון מנהגים. אז יש מנהגים שהם מנהגי שטות, אבל יש המון מנהגים שהם יסודותם בררי קודש. מנהגי שטות, הרבן אותם אומר, מנהג זה אותיות גיהנום. מתכוון לומר, מנהג שלילי, מנהג מטופש. אבל יש לנו הרבה מנהגים טובים שמתווספים. למה מתווספים מנהגים ברבות השנים? בגלל שאותם הדברים, או מצוות דרבנן, זה אותו העיקרון לצורך העניין. מצוות דרבנן, למה חכמים תקנו כל מיני דברים אם התורה לא תקנה?
סייג.
מה?
סייג לתורה.
כן, כן, אבל למה צריכים את הסייג הזה יותר מאוחר ולא יותר מוקדם? כי הפירוש הוא שהדורות הקודמים שהיו קרובים למעמד הר סיני, הם לא היו צריכים סייגים. הם ראו עדיין את הקולות ושמעו את הבת קול שיוצאת מחורב. הם הבינו את הראש של התורה, הבינו את הכל, וידעו לבד איפה לעצור, ידעו לבד איך לעשות דברים, איפה להתלהב מדברים והכל. נגיד, נושא שהוא לוקח בהרבה זמן, הרבה פעמים תכנסו וחומר בתי כנסת, אז אנשים מגיעים להתפלל בליל שבת, כן? לא משנה אם זה קיץ או חורף, אם באותו יום ישנו או באותו יום היו ג'יפים יום שישי, כן? אנשים עייפים בליל שבת, כן? אבל אם יש מניין קרל בך, או יש איזו ירידה לכותל, או יש כל מיני פעילויות או משהו, אנשים איזה, ברגע שהרב דורש, הוא עובר את החמש דקות שהוקצבו לו, מתחילים ככה או ליפול על הידיים לשינה, או למחור, או לעשות פרצופים, או אם הם חצופים הם גם יכולים כבר להגיד שכוח, חזק וברוך, או משהו כזה, או לסמן לו. כן, על זה אין להם סבלנות. מה אני רוצה להגיד בזה? אני רק רוצה לציין בנושא הזה שכל הנושא של קבלת שבת, שזה עושים בהתלהבות גדולה, אחר כך יכולים אפשר להתחילה לעשות בצ'יק צ'אק, או אפילו לדבר באמצע וכל ולא להירתם לזה. כל הנושא של קבלת שבת זה מנהג שאז היה אריזה. אנחנו כמעט ולא מוצאים, ודאי שיש הלכה לקבל שבת, את זה עושים במזמור של יום השבת. ברגע שאומרים מזמור של יום השבת, אז זה נקרא קבלת שבת לפי ההלכה. אבל אדם שלא אומר מזמור של שבת, הוא אומר אני מקבל על עצמי את השבת, זה בדיעבד מספיק. הנושא של לחון הרננה ולך דודי וכל הדברים האלה, זה נושא שהתפתח עם האריזה. האריזה לפני 500 שנה.
האשכנזים קיבלו את זה יותר מאוחר. האשכנזים גם קיבלו את זה יותר מאוחר.
יש אשכנזים שעד היום לא קיבלו את זה. בישיבות ליטאיות מובהקות, ישיבת חברון, ישיבת פוניביץ', לא אומרים לחון הרננה ולא לחד הזה, מתחילים ממזמור של יום השבת. לא כתוב בהלכה. קבלת שבת לחון הרננה זה מנהג של מקובלים. מנהג חסידים, מנהג מקובלים, מנהג על פי פנימיות, יש שם סודות נפלאים והכל וזה, וצריך חסידים עוד מוסיפים כיתב מדיינון ועוד כל מיני עניינים. בקיצור, זה לא כתוב בשולחן ערוך. אפילו שולחן ערוך עצמו היה מתלמידי רב שלמה אלקבץ, כן? חוץ שהוא מזכיר את זה בתור מנהג, אתה לא זוכר, אבל בתור ההלכה הוא ודאי לא מזכיר. אבל מה אני רוצה להגיד בזה? כי אם ירידת הדורות, עמדו על זה המקובלים, אגב הרב קוק, עוד לפני הרב קוק כבר כתבו את זה, למה היום עוסקים הרבה בחב"ד למשל? עוסקים בלי סוף בחסידות שהיא בעצם קבלה, עוד לפני שאנשים יודעים לקרוא דבנה. כן? ובכלל כולנו, רב קוק. רב קוק זה גם קבלה במידה רבה. אנחנו לא מבינים אחוזים גבוהים מה שהוא כותב. כן? אבל זה מחמם את הלב, זה נותן לנו איזה נשמה יתרה או משהו. למה עוסקים בכל הדברים האלה? כי ירידת הדורות מחייבת הנהגות נוספות כדי לעשות ולהגיע לאותם תובנות, לאותם רגשות, שבדורות קדומים האנשים עשו את זה אוטומטית, עשו את זה ספונטנית, עשו את זה מתוך שהם הבינו את זה לבד. אבל ברבות הימים, עם ירידת הדורות, היו צריכים להתקין מסגרות, אם זה תקנות חכמים, סייגים או תקנות או זה, או מנגיד, הרמב"ם תמיד מדבר על גזרות, תקנות, סייגים ומנהגים. כן, זה הכל באותה משוואה. זאת אומרת, הדברים האלה מעוררים אותנו. כאן הרמב"ם באמת כבר אומר שהתורה עצמה, התורה עצמה פה עשתה משהו שבדורות הבאים אנחנו נעשה ונרחיב את זה עם מנהגים. הנה, מה שאנחנו תוקעים שופר כל יום, אשכנזים כל יום עד ראש השנה, ספרדים במסגרת אמירת סליחות. כן? הדברים האלה אין להם למצפה חזר. כן? לא התכוונתי שצלצלו בזה. התכוונתי לומר שבימי חזר ודאי הייתה הרגשה הזו אוטומטית. לא היו צריכים להריע בשופר מראש חודש. ראש השנה כן, יום אחד. וזה לא סתם, זה יום תרועה יהיה לכם. זה בעצם היסוד של תשובה. אז כך שלמעשה אנחנו מדברים על אמצעים מלאכותיים, אמצעים מלאכותיים שמעוררים את האדם לתובנות מסוימות, שגם הרמב״ם מסכים לזה. ומעניין לעניין, באותו עניין נציין עוד רמב״ם. הרמב״ם הזה הוא בתחילת הלכות תשובה. הרב סולובייצ'יק מדבר על זה הרבה בספרו על התשובה. יש ספר על התשובה, זה לא הספר הכי טוב שלו, הוא לא כתב את זה, אלא כתבו את זה על פי קלטות או על פי שיעורים שהוא מסר. יש שם גם לפעמים קטעים שאני חושב שמי שכתב את זה לא הבין אותו עד הסוף, אבל בכל אופן זה ספר מעניין. ספר מעניין, ספר כתוב בצורה מאוד קריאה ובהירה, כן? כתב אותו פנחס פיליפ, הרב פרופסור פנחס פיליפ, הרב חצי קונסרבטיבי, אבל בסדר, לא מדבר עליו, הספר הוא די טוב. למרות החסרונות אני חושב שהוא ספר שכדאי לקרוא אותו, מומלץ. אז הוא מדבר בעריכות על הנושא הזה, ואת זה הוא כן כותב טוב לעיקרו של הנושא. תקשיבו לרמב"ם, איך הוא פותח? הלכות תשובה. מצוות עשה אחת, והוא שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. כן? בעצם הוא כותב פה שתי מצוות. ישוב מחטאו ויתוודה. סתם, מיני הרבה זה קשה. כך הרמב"ם כותב כשהוא מדבר על ההלכה. כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחד מהם, בין בזדון, בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני הקל ברוך הוא, שנאמר איש ואישה כי יעשו, והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה. הרמב"ם בעצם לא כותב שיש מצווה לעשות תשובה. הרמב״ם לא כותב שיצא לעשות תשובה. אמנם בכותרת הוא מתייחס לזה, אבל באמת הוא קורא לזה מצוות עשה אחת, לא קורא לזה שתי מצוות. אז מה פשר הדברים? מה המצווה? מצווה זה וידוי. מצווה זה לא תשובה, זה מצווה וידוי. מה, אדם לא צריך לעשות בתשובה? הרגע קראנו בפרק ג' מלכות תשובה שתקיעת השופר אומר חזרו בתשובה. אז התקיעת שופר כן קוראת לך לחזור בתשובה. אתם לא צריכים לעזוב את תשובה, זה אבסורד, זה לא יעלה על הדעת, כן? אבל זה מה שהרמב"ם אומר, מצוות עשה אחת. אם זה מצוות עשה אחת, ובגוף ההלכות, לא בכותרת, הוא מדבר על וידוי בלבד, משהו שזה, זה המצוות עשה. אז מה הולך פה? אתם יודעים, אני שואל את השאלה הזו גם מיני ובי, מבחינת לשון הרמב"ם, כן? אני שואל את זה גם מבחינה הגיונית, איך אפשר שאין חובה לעשות תשובה? ואני גם שואל את זה כסתירה כמעט ברמב"ם, ברמב"ם שקראנו מפרק ג' מלכות תשובה, בנושא תקיעת שופר אומר חזרו בתשובה, השופר אומר לך לעזור בתשובה. זאת אומרת, זה חלק מהמטרות של המצווה הזו של יום תורה יהיה לכם לתקוע בשופר, שתחזרו בתשובה, שיש דרישה לתקוע בתשובה. אז איך אנחנו
נסתכלים? שהיו חוזרים בתשובה לבד, אז צריך וידוי בשביל זה.
לא, אז כאן יש, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אבל משמע ברמב"ם שהעניין לחזור בתשובה זה לא, זה כן מצווה, אבל מה? ואף על פי כן זה מצוות עשה. אומר הרב סולובייצ'יק פה כלל יפהפה, אומר הרב סולובייצ'יק שמובא שם על התשובה, הוא אומר פה כלל יפהפה, הוא אומר כך: יש מעשה המצווה, יש תכלית המצווה. זה כלל שכוחו יפה בהרבה מקומות, מעשה המצווה ותכלית המצווה, כן? מעשה המצווה זה וידוי, תכלית המצווה זה להשתנות, לעשות בתשובה. דוגמה בולטת מעניין אחר לגמרי, פלור רוב, מעשה המצווה זה להתחתן ולהעמיד צאצאים, קיום המצווה זה שיהיה לך בן ובת. זה ככה הלכה למעשה, יש מחלוקת בגמרא ביבמות עם שני בנים או בן ובת, הלכה היא בן ובת. זאת אומרת, יש מה שנקרא מעשה המצווה, מעשה המצווה זה להתחתן ולבוא על האישה, קיום המצווה שהצלחת להעמיד בן ובת. אוקיי?
קיום הכוונה תכלית המצווה?
מה?
קיום הכוונה תכלית המצווה?
כן. אותו דבר פה, מעשה המצווה זה הוידוי, קיום המצווה זה חזרה בתשובה. אז ממילא חזרה בתשובה היא ודאי מצווה, אבל היא לא מעשה המצווה, אלא היא תכלית המצווה, היא קיום המצווה. זאת אומרת, ובמילים אחרות, אם נתרגם את זה לשפה פחות למדנית ויותר קרובה לשכל הפשוט, אנחנו נגיד ככה, זה קשה מאוד לחזור בתשובה, צריכים אמצעים חיצוניים. זה בדיוק מה שהרמב"ם מדבר על תקיעת שופר, זה אזעקה. בזמנו היו אזעקות, אתם לא זוכרים את זה, אני חושב כשהיו שומעת המפרץ, כן? אז היו אזעקות שווא, אזעקות אמת, זו אז, לדר שנים כולם דיברו על אזעקת אמת, תקיעת שופר זה אזעקת אמת, זו אזעקת אמת. מה זה אזעקת אמת? באמת אתה צריך להתעורר, להזדעזע, ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, זו המטרה, זה אמור לזעזע אותך. אותו חסיד גור שבכה בבית מדרש של משה סולובייצ'יק, הוא הפנים את זה חזק, כן? הרב רוטנר לימד עליו בסנגוריה בזכות בצורה מאוד נכונה. אבל צריכים אמצעים, כי זה קשה, קשה מאוד לעזור את שום, קשה מאוד לעזור את שום. אני יותר מבוגר מכם, אני אומר לכם, זה קשה מאוד לעזור את שום. וחוזרים בתשובה, אחרי זה חוזרים לחטא. להיות בעל תשובה אמיתי, בצורה רצינית, זה קריאת ים סוף. באמת זה קשה. אין, הגמרא כבר אומרת, אין החבוש מתיר עצמו בבית העשוי. לכן אתה נזקק לאמצעים. וגם אחרי האמצעים זה קשה. פתח חטאת רובץ. אותו חטא שממנו אתה רוצה, אתה התמכרת לו. יש כל מיני חטאים שאנשים מתמכרים להם. הקלים שבהם זה סמים ואישון ואלכוהול, זה החטאים הקלים שמתמכרים להם, יש חטאים הרבה יותר כבדים שמתמכרים להם, זה כל מה שיש בתקשורת, באינטרנט, בסמארטפונים, כל הדברים האלה. כן, אנחנו אנשים שוגעים, אנחנו כבר שייכים לאיזה מה שנקרא יצורים אחרים, אנחנו לא הולכים ברחוב, אנחנו הולכים מתנגשים, לא שמים לב, כל מקום שאתם עושים. 99% מהתאונות שהתגברו בעשר שנים האחרונות זה בגלל אנשים מסמסים או מפסים בבייס או עונים לטלפון או לא יודע, זה התמכרות נוראה. למה היא כל כך נוראה? לא שזה חטא כל כך גדול, זה התמכרות נוראה כי לא שמים לב, אפילו לא שמים לב, אנחנו לא מודעים לזה. עד שבא איזה רב זקן עם זקן לבן כמוני קצת שם את האצבע על הבעיה. זו בעיה, זו בעיה, בעיה שמשלמים על זה בחיים כפשוטו. אני מדבר על תאונות, אני מדבר על כל מיני דברים. בקיצור, זה מה שרציתי לומר. אנחנו בעזרת השם נמשיך. אז ראינו ברמב"ם כמה יסודות לסיכום, בקיצור נמרץ. תשובה זה דבר מאוד קשה, זה דבר אדיר שיכול לשנות את גורל ההיסטוריה, כן? וצריכים כל מיני אמצעים. שני אמצעים שבינתיים הזכרנו, האחד זה תקיעת שופר, השני זה בידוי. אנחנו נמשיך בנושא בעיקר של בידוי, בעזרת השם בפעם הבאה. הנושא של תקיעת שופר כאמור הוא מנהג רגיל. עיקר תקיעת שופר זה ראש השנה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.